נידה דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב', עמוד ב', 23 שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים במילים המפלת כמין בהמה וכו'. ובשנה למדנו דבר פלא, אישה שאפילה, בודקים את הנפל, הוא נראה כמו כבש, צורת בהמה, כמו חיה, כמו עוף. דבר נדיר מאוד. מה הדין? אומר רבי מאיר, צריך לבדוק האם יש לו צורה של זכר או של נקבה. אם זה זכר, תשב ימי תומה ותארה כמו יולדת זכר, ואם זה נקבה, כמו יולדת נקבה. ולא לשכוח, מדובר פה על צורה של בהמה, צורה של חיה, צורה של עוף. חכמים אומרים, אם זה לא מצורת אדם, זה לא נחשב ולד. אבל רבי מאיר, איך ייתכן? מאיפה לומדים שאישה שמפילה צורה של בהמה, חיה או עוף, היא צריכה לשבת דיני תומה ותארה כמו יולדת? אמר רב יהודה, אמר שמואל, מה הייתה מדה רבי מאיר? למה רבי מאיר מחייב שתשב ימי תומה ותארה כאילו שילדה אדם? מבארת הגמרא, הועיל ונאמרה בו יצירה כאדם. כן, אמנם בהמה זה בהמה עם כל הכבוד, ואדם זה אדם. בכל זאת, בזמן בריאת העולם, הלשון של היצירה היא אותה לשון. הפסוק אומר לגבי הבהמה, חיה ועוף, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. עכשיו, חיה, התוספות מביא שחיה בכלל בהמה. חיה ובהמה זה דבר אחד, וכתוב כאן גם עוף. בהמה, חיה ועוף, כתוב לשון יצירה. כמו שכתוב לגבי האדם, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, לומדים גזרה שווה ויצר ויצר, כמו שאם היא הפילה האדם, היא תשב ימי תומה ותארה, ככה גם אם היא הפילה בהמה, חיה או עוף, היא צריכה לשבת ימי תומה ותארה. שואלת הגמרא אלא מעתה, שבגלל שכתוב לשון יצירה, אז נוהג בה דיני תומה ותארה כדין יולדת, בבהמה, חיה ועוף, המפלת דמות תנין, דמות של דג גדול שבים. תהי עמו טמאה לידה, הועיל ונאמר בו בזמן בריאת התנינים, כתוב שם גם לשון יצירה כאדם, שנאמר ויברא, ויברא זה גם מאותו סוג של יצירה, אלוקים את התנינים הגדולים. מתרצת הגמרא, אמרי, דנין את הלשון יצירה, מהלשון יצירה בגזרה שווה, כי זה אותה מילה, ואין דנין בגזרה שווה בריאה מיצירה, למרות שהמשמעות היא דומה. שואלת הגמרא, מה אם המשמעות היא דומה, בגלל שזה מילה אחרת, אז אנחנו לא נלמד גזרה שווה? מה נפקא מינה, בוא ניתן לך הבדל הרבה יותר גדול של שני מילים, ובכל זאת לומדים גזרה שווה, בגלל שהמשמעות היא אותה משמעות. התנא דבי רבי ישמעאל, למדו את זה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שלגבי אדם שבא ורואה בביתו נגע צרת, נגעי בתים. אז לומדים גזרה שווה, לא ניכנס כרגע לכל ההלכות, אבל כתוב שם, ושב הכהן, שזה המשמעות, שאחרי שהכהן ביקש שיסגרו את הבית לשבוע, כי הוא רוצה לראות את ההתפתחות בשבוע הבא, לא ניכנס כרגע בדיוק את המשמעות, אבל בכל אופן כתוב לשון ושב הכהן, וכתוב את אותו משמעות גם, הוא בא הכהן אחרי שהכהן הסגיר את אותו בית שבוע נוסף. ולומדים גזרה שווה בין המילה ושב לבין המילה הוא בא. שני מילים שונות, אבל המשמעות היא אותה משמעות, כוונה שהכהן חזר, ולומדים זוהי שיבה, זוהי ביאה, אותה משמעות שהכהן שב לראות את הבית, ואותה משמעות שהכהן בא לראות את הבית, לומדים גזירה שווה ביניהם. אז פה אתה מדבר על לשון יצירה ולשון בריאה, נו, אז למה שלא נלמד גזירה שווה? כמו שלומדים לגבי נגעי בתים, למרות שהמילה היא שונה, בגלל שהמשמעות היא אותה משמעות. מתרצת הגמרא, טוב, לפני התירוץ, קושיה נוספת, ועוד, הרי גם אצל אדם כתוב לשון בריאה, אז אם כן, ונגמר גזירה שווה בריאה, שכתוב לגבי דגים, מבריאה שכתוב לגבי האדם, דכתיב כתוב לגבי האדם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, כתוב לשון ויברא, אז נלמד גזרה שווה בריאה בריאה בין דגים לבין האדם, ונאמר שאם אישה הפילה דמות תנין, נאמר שהיא תהיה טמאה לידה. מתרצת הגמרא, אמרי, אי אפשר ללמוד גזרה שווה בריאה בריאה מאדם לתנין. למה? כי התיבה, המילה ויברא שכתוב לגבי האדם, צריך אותה לגופי צעיר בשביל ללמד אותנו שבראו את האדם, זה חלק מהסיפור של בריאת העולם. אבל המילה ויצר, מה שכתוב לגבי האדם, להפנויי, זה מיותר. המילה הזאת, אין שום לימוד שלומדים מהמילה הזאת, זה רק בא לגזרה שווה, ודנין, יצירה מיצירה. לכן לומדים גזרה שווה, יצירה שכתוב לגבי בהמה, חיה ועוף, מיצירה שכתוב לגבי האדם. שואלת הגמרא, עד הרבה, צריך לכתוב פעם אחת שהקדוש ברוך הוא ברא או יצר את האדם. וזה באמת לא מיותר. אבל מה זה משנה אם אתה אומר שבריאה צריך ללמד את הסיפור של בריאת האדם, ואז ויצר זה מיותר. תגיד הפוך, ויצר בא ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, יוצר האדם, וויברא זה מיותר, ונלמד גזרה שווה דווקא לתנין, ולא נלמד לבהמה חיה ועוף. אדרבה, ויצר לגופי, ויברא להפנויי, ואז נלמד, ודנין בריאה מבריאה, ואז לא נלמד באמת ויצר לבהמה חיה ועוף, שהיא הפילה את הדמות של בהמה חיה ועוף, נאמר שהיא לא תשב ימי תומה וטהרה כלידה, אלא אומרת הגמרא, ויצר מופנה משני צדדים. מה זאת אומרת? המילה ויצר היא פנויה גם בצד של האדם, וגם בצד של הבהמה חיה ועוף. בשני המקומות, בשני המקומות זה מיותר, המילה ויצר. מופנה גבי אדם, כשכתובה לגבי האדם זה מיותר, כי כבר כתוב ויברא. ומופנה גבי בהמה, כי שם כבר כתוב ויעש אלוקים את חיית הארץ. אז אם כן, יש פה מילה אחת שאפשר להגיד שמיותרת גם לגבי אדם וגם לגבי חיה, אז מהם לומדים גזרה שווה. לעומת זאת, ויברא, גבי אדם, אתה יכול להגיד שזה מופנה. אם אתה תחליט שהוויצר זה בא לספר את סיפור בריאת האדם, אז באמת ויברא זה יהיה מיותר. אבל גבי תנינים אינו מופנה. אצל תנינים באמת לא כתוב בשום מקום שהם נבראו, אז צריך לכתוב את המילה ויברא. אז אם כן, המילה ויברא מיותר, אם היא תהיה מיותרת זה רק לגבי אדם ולא לגבי התנינים. אז לכן עדיף לנו ללמוד יצירה, יצירה שזה מיותר משני הצדדים, ונלמד גזרה שווה. שואלת הגמרא, מהי מופנה גבי בהמה? איך אתה רואה שלגבי בהמה המילה ויצר מיותרת? אילם המדכתיב היעס אלוקים את חיית הארץ, אז כבר כתוב היעס. אז אם כן, מה שכתוב הכתיב ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה, המילה ויצר פה מיותרת. אם כן, גבי תנין נעמי הפנויי מופנה, גם לגבי תנין המילה שכתוב ויברא מיותרת. למה? דכתיב ויעס אלוקים ואת כל רמס האדמה. גם תנין הוא רמס, אז הוא כלול בויעס, אז המילה ויברא, וכתיב ויברא אלוקים את התנינים הגדולים, המילה ויברא מיותרת בשביל ללמוד גזירה שווה מאדם, כדי שנלמד דווקא שאם היא יולדת כדמות תנין, אז היא תהיה טמאה לידה. אבל אם היא תהיה לידה כדמות בהמה חיה ועוף, אולי לא תהיה טמאה לידה. מתרצת הגמרא, מה שכתוב רמס האדמה, זה לא מדבר בכלל על התנין. רמס, דכתיב האטם דיבשה הוא, זה מדובר דווקא על הרמס הרומס ביבשה, ולא רמס שרומס בים. ותנין זה רמס שרומס בים. אז אי אפשר ללמוד את הרמס את התנין, אז היו חייבים דווקא את הויברא. אז מאיפה אני לומד ויברא השם את התנינים הגדולים? מאיפה אני יודע שהוא ברא אותם? מהפסוק הזה. אין עוד מקום שזה כתוב. אז המילה ויברא פה לא מיותרת, כי צריך ללמד אותנו שבאמת הם נבראו. שואלת הגמרא, בסדר, הבנתי, שכנעת אותי שבאמת רק הגזרה שווה שלומדים בין אדם לבין בהמה חיה ועוף, המילה שממנה באים ללמוד את הגזרה שווה מיותרת בשני הצדדים, נכון. מה זה משנה אבל אם המילה מיותרת בשני הצדדים או לא לגבי גזרה שווה? מה נפקא מינה בין אם הגזרה שווה מופנה מצד אחד לבין אם הגזרה שווה מופנה משני צדדים, שלכם בחרת ללמוד גזרה שווה יצירה יצירה מהאדם לבהמה חיה ועוף, מאשר ללמוד את הגזרה שווה בריאה בריאה מהאדם לתנין? מתרצת הגמרא, נפקא מינה, בוא ותראה הבדל בין שלושה סוגים של גזרה שווה. אם זה מופנה, אם זה לא מופנה בכלל, אם זה מופנה מצד אחד, או שזה מופנה משני צדדים. זאת אומרת, אם אני יכול לומר, תשמע, כתוב מילה אחת לגבי אדם לדוגמה, וכתוב מילה אחת לגבי חיה לדוגמה, ואני יכול להגיד, תשמע, אני לומד גזרה שווה ביניהם. רגע, אבל המילים האלה לא מיותרות. מה אכפת לי אם הן מיותרות או לא? נלמד גזרה שווה גם אם הן לא מיותרות. מה אכפת לך שנלמד גזרה שווה גם אם המילים נצרכים לאותו מקום? אפשר ללמוד גזרה שווה בצורה כזאת גם, אבל יש בזה, זה גזרה שווה חלשה יותר. אבל אם אני אומר שבאחד מהמקומות שאני לומד גזרה שווה, המילה שממנה לומדים את הגזרה שווה היא מיותרת באותו מקום, אז גם במקום השני אותה מילה לא מיותרת, זה כבר גזרה שווה יותר בריאה וחזקה. ואם המילה שלומדים ממנה גזרה שווה מיותרת בשתי המקומות, אז זה גזרה שווה הרבה יותר חזקה, והגמרא מביאה פה את ההבדל בין שלושת הסוגים. דאמר רב יהודה, אמר שמואל, את המילים משום רבי ישמעאל לא גורסים, כל גזרה שווה שאינה מופנה כל עיקר, שהמילים שמהם לומדים את הגזרה שווה לא מיותרות, צריכים אותם בשביל ללמוד באותם מקומות שהם כתובים בהם, אין למדים ממנה, לא לומדים מהם גזרה שווה. ככה לפי הדעה של רבי, לפי דעתו של שמואל. אם הגזרה שווה מופנה מצד אחד, דיינו מילה, המילה שכתובה באחד מהמקומות מיותרת, אז לרבי ישמעאל למדים ואין משיבים, גם אם יש לי איזשהו סיבה להגיד שזה שאתה לומד פה משתי המקומות שאחד ילמד מהשני, אתה לא יכול ללמוד אחד מהשני, כי הם לא דומים, כמו שאנחנו תכף נראה למה לא דומים שתי הדברים שמיום אנחנו רוצים ללמוד. בכל זאת למדים, גם אם הם לא דומים, גם אם אפשר לפרוח את הדמיון בין שני המקומות, בין שתי המקומות. ולרבנן, הם חולקים על רבי ישמעאל, והם סוברים שאם זה מופנה מצד אחד, אמנם למדים, אם יש לך גזירה שווה בין שתי מקומות, ואתה אומר, תשמע, אין סיבה לחלק ביניהם, טוב, תלמד גזירה שווה גם אם במקום אחד המילה מיותרת, במקום אחר היא לא מיותרת. אבל מה, אם יש פרחה, משיבים, אפשר לדחות את הגזירה שווה הזו. אבל אם הגזרה שווה מופנה משני צדדים, גם המילה שכתובה למשל בדוגמה שלנו וייצר לגבי האדם מיותרת, וגם הוייצר שכתוב לגבי בהמה חיה ועוף מיותרת המילה הזאת, אז כולם לומדים דברי הכל למדים ואין משיבים. בסדר, לכן יש לי פה חשיבות מיוחדת בגזרה שווה שיש לנו בין אדם לבין בהמה חיה ועוף במילה וייצר, כי היא מיותרת משני הצדדים. שואלת הגמרא, נכון, לפי חכמים אתה צודק, ורבי ישמעאל, אבל שהוא סובר שגם אם הגזרה שווה, המילה שממנה לומדים גזרה שווה מיותרת בצד אחד, כבר גם אם יש לי פרחה, אני לא אפרוך. תכף אנחנו נראה מה הפרחה שיש לפרוך בין אדם לבין בהמה חיה ועוף. בסדר, אבל גם אם יש לי פרחה, בכל זאת אני לא אפרה. היא לא יפרוך. אז אם כן, מה העיקה בין מופנה מצד אחד למופנה משני צדדים? איזה חשיבות מיוחדת יש כשאני לומד גזרה שווה שהמילה שכתובה בכל אחד מהצדדים מיותרת, או שאני אומר שרק אחד מהמילים שכתובים באחד מהצדדים מיותרת, שלכן אנחנו בוחרים דווקא ללמוד גזרה שווה וייצר וייצר מאדם לבין בהמה חיה ועוף, ולא לבחור באפשרות ללמוד גזרה שווה בריאה בריאה מהאדם לבין תנין, כי פה יש לנו שזה מופנה רק בצד אחד, רק בצד של האדם. מתרצת הגמרא, גם לפי רבי ישמעאל יש הבדל. נפקא מינה, דאיכא דאיכא מופנה מצד אחד ומופנה משני צדדים. אם יש לי אפשרות ללמוד גזירה שווה אחת מגזירה שווה שמופנית משני צדדים, וגזירה שווה אחרת שמופנית רק מצד אחד, שווקינן המופנה מצד אחד, אני לא אלמד מהגזירה שווה שרק באחד מהמקומות זה באמת מיותר, ואלפינן מופנה משני צדדים. דווקא אני אבחר ללמוד גזירה שווה במקום שבשתי המקומות המילה של הגזרה שווה שנמצאת שם היא מיותרת, וזה גם מסביר למה אנחנו מעדיפים ללמוד גזרה שווה בין אדם לבין בהמה חיה ועוף, ולא ללמוד בין אדם לבין התנינים. ולאחי הפנויי רחמנה לבהמה משני צדדים. בשביל זה התורה כתבה את המילה ויצר, מילה מיותרת, בבהמה חיה ועוף וגם באדם, כדי שנלמד גזרה שווה בין אדם לבין בהמה חיה ועוף. כי היחיד לא נגמר מן מופנה מצד אחד, כדי שלא נלמד גזירה שווה בין אדם לבין תנין, ששם זה מיותר רק בצד אחד. רבה חברי דרבה מתני לה משמי דרבי אלעזר לכולה, שהוא יותר מקל משמואל בצורה שדורשים בה גזירה שווה. והוא מביא את הכללים בצורה כזאת, מה ההבדל בין גזירה שווה שהמילה שמנה לומדים את הגזירה שווה לא מיותרת באף אחד מהצדדים, או שמיותרת באחד מהצדדים, או שמיותרת בשני הצדדים. אז הוא לומד ככה. כל גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, המילים שכתובים בשני המקומות לא מיותרות. בכל זאת למדים. ללמד את הגזירה שווה. אבל מה? זה בתנאי שאין לי פרחה ששני הצדדים בעצם דומים. אין לי פרחה שהם לא דומים. אבל אם הם לא דומים ומשיבים, אפשר להקשות קושייה על הגזירה שווה. אבל אם זה מופנה מצד אחד, שבאחד מהצדדים זה מיותר, אז זה תלוי. לפי רבי ישמעאל, למדים ואין משיבים. גם יש לי פרחה שאי אפשר להשוות בין שני המקומות של הגזירה שווה, ומכיוון שזה מיותר באחד מהמקומות, אז אני אלמד גזירה שווה. לפי דעת רבנן, למדים והם משיבים. לפי רבי ישמעאל לא משיבים, לפי רבנן כן משיבים. אבל אם זה מופנה משני צדדים, אז דברי הכל למדים ואין משיבים. שאם המילה מיותרת בשתי המקומות, אז אני אומר שגם אם שתי המקומות לא דומים, בכל זאת אני אומר שלומדים גזירה שווה ביניהם. שואלת הגמרא ולרבנן, שלפי דעתם גם אם הגזירה שווה מופנה מצד אחד, גם כן לא משיבים. אז אם כן, אז גם כן משיבים, דיינו גם כן אומרים שאם הם לא דומים, אז לא ילמדו את הגזרה שווה ביניהם. אז אם כן, מה איקה בין מופנה מצד אחד לשאינו מופנה כל עיקר? מה ההבדל? האם המילה לא מיותרת באף אחד מהמקומות, או שהמילה מיותרת במקום אחד? הרי בכל מקרה, אם אני אומר ששתי המקומות לא דומות אחת לשנייה, אז אני לא אלמד את הגזרה השווה הזאת. אז מה ההבדל אם שני המקומות, שני המקומות זה לא מיותר, או שבאחד מהמקומות זה כן מיותר? מתרץ תגמר נפקא מינה. איכה דמשכחת לה מופנה מצד אחד, ושאינה מופנה כל עיקר. אם יש לי אפשרות ללמוד גזרה שווה, שבאחד מהמקומות זה מיותר, המילה הזאת של הגזרה שווה, ויש לי אפשרות ללמוד גזרה שווה אחרת, שבשני המקומות המילה לא מיותרת, ולאו להאית לפרחה, ולאו להאית לפרחה. אפילו שאין לי פרחה לגזרה שווה הזאת, לא לזאת ולא לזאת, בכל זאת אני אעדיף ללמוד גזרה שווה מאחד, ללמוד גזרה שווה בכזה מקום שאחד מהמקומות, המילה באמת מיותרת. זה מה שאומרת, מה שבקינן שאינה מופנה כל עיקר, וגם רינן מופנה מצד אחד. אם יהיה לי אפשרות לבחור בגזרה שווה, בין מקום שהמילה שלומדים את הגזרה שווה בשני המקומות, היא לא מיותרת באף אחת מהם, לבין ללמוד גזרה שווה שבאחת מהמקומות היא כן מיותרת, אני עדיף ללמוד גזרה שווה מאחד מהשני, במקום שאחד מהמילים, שבאחד מקומות המילה מיותרת, כי בעצם בשביל המילה הזאת כתובה, בשביל הגזרה שווה הזאת, לעומת זאת במקום השני, ששם אין שום מילה מיותרת, משם אני לא אלמד את הגזרה שווה, גם שהייתי יכול ללמוד משם כי בעצם אין לי פרחה, אני לא אלמד ממקום שהמילים שם בעצם לא מיותרות. טוב, בעצם אנחנו פה כל הזמן בורחים מהאפשרות ללמוד גזרה שווה במקום שאנחנו לא בטוחים בו לגמרי. זאת אומרת, אנחנו נעדיף ללמוד גזרה שווה מופנה משני צדדים. לא נלמד גזרה שווה שהיא לא מופנית. למה? כי אם יהיה פרחה, אז מה נעשה? אז התחיל לנו את הגזרה שווה. לכן אנחנו מעדיפים ללמוד גזרה שווה במקום שהוא בטוח. שהמילה פשוט פנויה בשתי המקומות, ולכן גזרה שווה כזאת, גם אם זה לא דומה, אני לומד גזרה שווה. שואת הגמרא, יש פה איזה פרחה בגזרה שווה בין אדם לבין בהמה חיה ועוף, שבשביל זה אתה כל כך מפחד לא, שהגזרה שווה שלך תהיה המילה מיותרת בשתי הצדדים, ואחר מהי פרחה איקה? איזה פרחה יש פה? מתרצת הגמרא משום דאיקה למפרח, איך אתה לומד בעלי חיים מאדם? מה לאדם שכן מטמא מחיים? הרי אדם יש לו חומרה שאין את זה בבעלי חיים. אדם, גם כשהוא חי, הוא יכול לקבל טומאה. נטמא משרץ, נטמא מנגד צרת, נטמא מכל מיני טומאות. אבל לעומת זאת, בהמה, חיה, עוף, כל מה שהיא בחיים היא לא נטמאת, היא לא מקבלת טומאה. רק אחרי מיטה היא מקבלת טומאה. אז אם כן, אפשר לדחות שלא דומים בהמה לבין, בהמה חיה ועוף לבין אדם. אז אולי לא נלמד ביניהם, בשביל זה הגזרה שווה שאנחנו כן לומדים ביניהם, גם המילה שכתובה לגבי האדם, וגם המילה שכתובה לגבי הבעלי חיים מיותרת, לכן אפשר ללמוד גזרה שווה מביניהם. אבל לעומת זאת, זה אנחנו לומדים מיצירה יצירה, אבל לעומת זאת, מדגים אנחנו לא לומדים גזרה שווה בריאה בריאה, כי שם זה מיותר רק באחד מהמקומות, רק לגבי אדם, ולגבי דגים זה לא מיותר, ויש לנו פה פרחה ללמוד, מגזירה שווה מאדם לבין דגים, כי הרי דגים לא מקבלים טומאה בחיים, ובאדם כן, שזה אם זה מיותר רק במקום אחד, אנחנו לא לומדים גזירה שווה. אז מה שיוצא שלפי דעת רבי מאיר, לומדים דווקא עם האישה מפלת כדמות בהמה חיה ועוף, אנחנו מטמאים אותה כי לומדים גזירה שווה ויצר ויצר מאדם. אבל אם היא הפילה כדמות תנין, לא מטמאים אותה, למה? כי לא לומדים גזירה שווה ועברה ועברה, מדגים לאדם, כיוון ששם זה רק במקום אחד מיותר, רק לגבי אדם, ואם כן, יש פה פרחה שהדגים יותר קלים מאשר אדם, כי הם לא מקבלים טומאה כל זמן שהם עדיין בחיים. וכן אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, היינו תמה דרבי מאיר, שהאישה מפלת כדמות בהמה חיה ועוף, היא מטמאה כלידה, הועיל ונאמרה בו יצירה כאדם. שואלת הגמרא, אמר לי רבי עמי, רבי חייא בר אבא, אלא מעתה, שהסיבה שרבי מאיר סובר שאם היא הפילה, האישה שהפילה כדמות בהמה חיה ועוף, היא מקבלת טומאה של יולדת, כיוון שכתוב היצר, אז מה יעדין המפלת, חתיכת בשר, בדמות הר? גם כי תהיה אימות מהלידה, כי הרי בהרים כתוב היצר שנאמר, פסוק לנביאים, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. נו, אז אם כן, זה דווקא מתאים, פסוק בעמוס. אומרת הגמרא, אמר לי, הר מיקה מפלת? הרי לא שייך שהיא תפיל הר שלם, אלא מה? אבן אידקה מפלת, יכול להיות שהיא מפילה חתיכת בשר כדוגמת אבן, שזה חלק מההר. ההוא גושי יקרי. התורה, כשהיא כותבת שהקדוש ברוך הוא יוצר הרים, הוא לא כתוב שהוא יוצר גוש. וחתיכה מההר זה סך הכל נקרא גוש, זה לא נקרא הר. לכן לגבי האישה שמפלת חתיכת בשר כדוגמת גוש מתוך הר, לא נתמת כיולדת. שואלת הגמרא אלא מעטה, אם לומדים, אם הסיבה שרבי מאיר מטמא אישה שמפלת כדמות בהמה חיה ועוף, זה בגלל שלומדים את זה מהאדם, המפלת רוח גם כן תאימות מהלידה. לא היה שם איזשהו יצירה, סתם רוח. גם כן אישה צריכה להיות מעל לידה אחרי דבר כזה. הועיל ונאמרה בו בריאה, כי האדם ברוח, גם כתוב לשון בריאה, כמו שכתוב לגבי אדם, בריאה דכתיב, הוא בורא רוח. אם את גזירה שווה, בריאה בריאה, בין הרוח לבין האדם. וכי תימה לא מופנה? מה תגיד, כמו שתרצנו קודם, בגזירה שווה בריאה בריאה, שזה לא מיותר? המילה הוא בורא רוח? זה כן מיותר. לגבי האדם אפשר להגיד שהמילה ויברה מיותרת, אם נלמד שהמילה שנלמד מהמילה ויצר, שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, והמילה ויברה תהיה מיותרת, כמו שאמרנו קודם. בסוף מקודם דחינו את זה, כי בכל מקרה לגבי תנין לא היה ויברה מיותר. אבל עכשיו אם לגבי רוח המילה הוא בורא מיותרת, אולי נלמד גזרה שווה בין אדם לבין רוח. ומה תגיד שהמילה הוא בורא שכתוב לגבי רוח לא מיותרת, זה לכאורה כן מיותר. מדאבל למכתב יוצר הרים ורוח, היצירה יכולה לייחס גם להרים וגם לרוח. מה צריך לכתוב מילה מיותרת לרוח? הוא בורא רוח. הכתיב הוא בורא רוח, המילה הזאת מיותרת, שמה מינה להפנויי, זה בא לומר שהמילה הוא בורא מיותרת, אז נלמד גזירה שווה בין אדם לבין רוח. אומרת הגמרא, נכון, אבל אמר לי דנין, לומדים גזירה שווה, דברי תורה מדברי תורה. עדיף ללמוד מילה שכתובה בדברי תורה, חמישה חומשי תורה, ממקום אחר שכתוב בחמישה חומשי תורה, ולא ללמוד, ואין דנין דברי תורה מדברי קבלה. אתה לא יכול ללמוד פסוק שכתוב לגבי דברי תורה, ללמוד גזירה שווה עם פסוק שכתוב בספר עמוס בנביאים. אז לכן אני מעדיף ללמוד גזירה שווה בין אדם לבין בהמה חיה ועוף. אישה מפלת כדמות בהמה חיה ועוף, טמאה לידה. רבא בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, היינו תמה דרבי מאיר, הסבר שני. למה סובר רבי מאיר שאישה המפלת כדמות בהמה, חיה ועוף, טמאה לידה? למה? הועיל ועיניהם דומות כשל אדם. השחור שבעין שיש לבהמות, חיות ועופות, זה אותו צורה עגולה כמו שיש לאדם. אלא מעטה שהטעם של רבי מאיר שאישה שמפלת דמות בהמה, חיה ועוף, טמאה בגלל שהשחור שבעין עגול כשל אדם, המפלת דמות נחש, תהיה אימות מעל לידה, הועיל וגלגל אינו עגולה כשל אדם. גם נחש הגלגל עין שלו עגול כמו של אדם. וכי תהיה מה החינם, אולי תאמר נכון, אישה שמפילה כדמות נחש אולי גם היא תהיה מעל לידה. אז אם כן ליתני נחש, למה לא כתוב מפורש המפלת כדמות נחש? מתרצת הגמרא, יכול להיות שבאמת אם היא מפלת דמות נחש, היא גם תהיה מעל לידה, למה לא כתוב את זה? היא תנה נחש, אבא אמינה. אם היה כתוב נחש היינו חושבים, בנחש הוא דפליגר רבנן על ידי רבי מאיר. רק בנחש חולקים רבנן על רבי מאיר ומסברים שאימו לא תהיה טמאה לידה. למה? זה לא כתיב ביצירה, כי ביצירה לא כתוב לשון כי בנחש לא כתוב לשון יצירה. אלא מה הסיבה שאנחנו מדמים ואומרים שהלידה של נחש תחשב לידה? כי גלגל העין שלו דומה לשל אדם. אז הייתי אומר, כיוון שלא כתוב יצירה, והגזירה שווה שמה לא מופנה, אלא רק, לא מאיפה אנחנו לומדים שלידת נחש נחשב לידה, בגלל שהגלגל העין שלו דומה לשל אדם, אבל בבהמה וחיה לא פליגי. הייתי חושב שבבהמה וחיה גם רבנן סוברים שאם היא מפילה כדמות בהמה וחיה תהיה טמאה לידה, דכתיבה ביצירה, כי הרי שם כתוב גם כן לשון יצירה. הייתי אומר שכל המחלוקת רבי מאיר וחכמים, מה שחכמים לא סוברים כמו רבי מאיר, ולפי דעת חכמים אישה שמפלת דמות נחש היא לא תחשב יולדת. זה בגלל שנחש לא כתוב אצלו לשון יצירה, אבל לגבי בהמה, חיה ועוף שכתוב לשון יצירה, כמו שכתוב לגבי אדם, אולי נלמד גזירה שווה גם לדעת רבנן, ונסבור שאימו תהיה טמאה לידה. לכן לא כתוב לגבי נחש, אבל עדיין יכול להיות שגם לגבי נחש סובר רבי מאיר שמפלת דמות נחש תהיה אימות מהלידה, כי גלגל אינו דומה לשל אדם. שואלת הגמרא, וגבי מומין קטני לה, הרי לגבי בכור ש... של בהמה, שהגלגל עין שלו עגול כמו של אדם, זה כתוב שזה מום. כתוב עת שגלגל אינו עגול כשל אדם, אז הבהמה הזאת היא נחשבת בכור בעל מום לגבי להקריב אותו קורבן. אבל על כל פנים רואים מפה שאם גלגל אינו עגול כשל אדם, אז הבהמה בעלת מום. סימן שבהמה גלגל העין שלהם לא כשל אדם. מתרצת הגמרא, באמת גם גלגל העין של בהמה הוא כשל אדם. וזו הסיבה שמפלת בהמה, חיה ועוף, אימות מהלידה, כמו ההסבר של רבא בר חנה בשם רבי יוחנן. אבל לא קשיא, זה לא סותר. באמת, מצד אחד זה עגול, מצד שני זה לא עגול. הבהוכמה, השחור שבעין אצל הבהמה, זה בדיוק כמו אצל האדם. אבל הבציריה, המושב של העין, מה שחקוק, הצורה של כל המושב של העין, הוא לא עגול בבהמה כמו באדם. אצל האדם זה עגול יותר, אצל הבהמה זה פחות עגול. ולכן, לגבי המשנה, במומים של בהמה, בכור, מונים את זה שאם הבהמה, המקום שמושב העין שלה הוא עגול כמו של אדם, זה נחשב מום. הסבר שלישי לדברי רבי מאיר, למה אישה שמפילה דמות בהמה חיה ועוף, התמאה לידה כמו יולדת אדם. רבי ענאי אמר, היינו תמה דרבי מאיר, הועיל ועיניהם של בהמות וחיות הולכות לפניהם, הם נמצאים בצד הקדמי של הפנים כשל אדם. שואלת הגמרא, והרי עוף, דעיני עיניו הולכות לפניו, אלא העיניים של העוף נמצאים בשני הצדדים של הפנים, לא בקדמת הפנים. וכמה רבי מאיר דתמר, רבי מאיר מתמר גם המפלת כדמות עוף, ביחד עם בהמה וחיה. אמר הבעל, הוא לא תימא את כל העופות, רק את העופות האלה שהעיניים שלהם נמצאים באמת בקדמת הפנים, בקריה וכיפוף, מה שכתוב כוס וינשוף, אבל שאר העופות באמת עם אישה תפיל כדמותם, היא לא תמאה לידה. שואלת הגמרא, בשאר עופות לא? מה, לפי רבי מאיר, אישה המפלת דמות שאר עופות, חוץ מכוס וינשוף, היא לא תהיה תמאה לידה? מי טבעי, שאלה מברייתא, רבי חנינא, הגרסה פה בן גמליאל, אומר, נראים דברי רבי מאיר בבהמה וחיה, באמת אני מסכים איתו שאישה שמפילה כדמות בהמה וחיה תהיה תמאה לידה. ודברי חכמים בעופות, שאם אישה תפיל עוף, דמות עוף, היא לא תהיה תמאה לידה. מהי עופות? מה אומר רבי חנינא בן גמליאל שהוא מסכים עם חכמים לגבי עופות, שאישה מפילה דמות עוף, אם לא תהיה תמאה לידה? אילה, מה בקריה וכיפופה, אם תאמר שמדובר פה באמת בקוס ובין שוף רק, אז אם כן, מה ישנה בהמה וחיה, שבזה הוא פוסק כמו רבי מאיר, והוא מטמא אישה שיולדת בהמה, דמות בהמה או חיה, הוא מטמא אותה כמו לידה רגילה. למה? עיניהן הולכות לפניהם כשל אדם, מכיוון שהעיניים שלהם בקדמת הפנים כמו של אדם, קריה וכיפופה, שהעיניים שלהם גם כן נמצאים בקדמת הפנים, נמי. אז אלא פשיטה, שמה שאומר רבי חנינא, שהוא סובר כמו דעת חכמים בעופות, הכוונה בשאר עופות. הוא צריך לפסוק כמו חכמים. מכלל דרבי מאיר פליג בשאר עופות, שרבי מאיר גם בשאר עופות חולק על חכמים וסובר, שאישה שתפיל כדמותם כן תהיה תמאה לידה. אז אם כן קשה, אם הסיבה שלפי דעת חכמים, אם הסיבה שרבי מאיר אומר שהמפלת דמות בהמה חיה ועוף, התמאה לידה, אז מכיוון שהעיניים שלהם נמצאים בקדמת הפנים כמו אדם, אז שנאמר שלגבי עופות, שהעיניים נמצאים בצדי הפנים, אישה שתפיל כדוגמתם, לפי רבי מאיר, לא תהיה תמאה לידה. מתרצת הגמרא, חסורים מחסרא ואחי קטני, בדברי הברייתא חסרים מילים וכך צריך לגרוס. רבי חנינא בן גמליאל, כן, כמו שאמרנו כך גורסים, אומר, נראין דברי רבי מאיר בבהמה וחיה. שבהמה וחיה אני מסכים עם רבי מאיר, שאישה שתלד כמותם תהיה תמאה לידה, והוא הדין לקריה וכיפופה, שגם כוס וינשוף, מכיוון שהעיניים שלהם נמצאים בקדמת הפנים, גם בהם אני מסכים עם רבי מאיר, שאישה שתלד כדוגמתם תהיה תמאה לידה. ודברי חכמים נראים בשאר עופות, שאישה שתפיל, למי נראים דברי חכמים? דברי החכמים נראים לרבי מאיר בעצמו בשאר עופות, שאף רבי מאיר לא נחלק עמהם. הוא סובר גם כן שאישה שיולדת כדמות שאר עופות, שעיניהם בצדי הפנים, גם הוא יסבור שהם לא, שהיא לא תהיית מעל לידה, אלא משהו חולק, הם חכמים, אלא בקריה וכיפופה, כי העיניים שלהם נמצאים בצד הקדמי של הפנים, אז הם כדוגמת בהמה וחיה. אבל בשאר הופעות, מודל החכמים שבאמת אישה שתלד, דמות של אוף, של העיניים נמצאים בצדי הפנים, היא לא תהיה תמיה לידה. מביאה הגמרא ראיה, והתניא. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, המפלת מין בהמה וחיה. בזה יש מחלוקת. לדברי רבי מאיר, זה נחשב ולד, והאמה תהיה תמיה לידה. ולדברי חכמים אינו ולד, והאמה לא תהיה תמיה לידה. ובעופות תיבדק, פה צריך לבדוק איפה העיניים נמצאות. למען תיבדק. פה צריך לבדוק, מה צריך לבדוק, מדייק את הגמרא, למען תיבדק. לאו, לדברי רבי מאיר דאמר, בקריה וכיפופה, אין שאר עופות, לא. כנראה שזה לפי דעת רבי מאיר, שהוא אומר שתלוי איזה עופות. אם זה כוס וינשוף שהעיניים נמצאים בקדמת הפנים, אז אם כן יתמעה לידה. ואם זה שאר עופות, לא. ולכן צריך לבדוק את הוולד שנולד, בדוגמת עוף, איזה סוג עוף זה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. אמר רבי חברי דרביקה, הברייתא לא הולכת לפי דעת רבי מאיר, אלא תיבדק מה הכוונה לפי דעת רבנן. שהם אומרים שקריה וכיפופה אין, שאם היא הפילה אוף כמו קריה או כמו כיפופה, באמת היא תהיה תמיה לידה, אבל שאר אופות לא, היא לא תהיה תמיית לידה, ולכן צריך לבדוק על כל אוף, האם הוא כמו כוס וינשוף קריה וכיפופה, ואז האם תהיה תמיה לידה, או שזה כמו שאר העופות שהעיניים נמצאים בצדי הפנים, שאז היא לא תהיה תמיה לידה. אבל לפי דעת רבי מאיר, כל העופות, אישה שהפילה כדוגמת כל העופות, תהיה תמיה לידה. אז אם כן, מה יוצא? שלפי דעת חכמים, מה שהם אומרים שאישה שמפילה עוף כדמות עוף לא תהיה תמיה לידה, זה כוונה בשאר העופות, אבל בקריה וכיפופה, בקוס וינשוף, גם הם יודעו שהיא תהיה תמיה לידה. שאלת הגמרא, ומה ישנה קריה וכיפופה מבהמה וחיה? אז אם לפי דעת חכמים, כוס וינשוף, קריה וכיפופה, אתה אומר שמתמי, אישה שתלד כדוגמתם תהיה תמיה לידה, למה? כי העיניים נמצאים בקדמת הפנים. רגע, ומה עם בהמה וחיה? הרי לפי דעת חכמים, אישה שמפלת כדוגמת בהמה וחיה לא תהיה תמיה לידה, הרי גם העיניים שלהם בקדמת הפנים. מתרצת הגמרא, נכון, רק כוס וינשוף, אישה שמפילה כדוגמתם תמיה לידה, ולא בהמה וחיה, אפילו שהעיניים נמצאים בקדמת הפנים, אבל היא לא גם דומה לאדם, אלא כוס וינשוף יותר דומים לאדם מאשר שאר בהמה וחיה. במה? הועיל ויש להן לסתות כאדם, על חיים שלהם זקופים כמו של אדם לעומת בהמה וחיה. באמיני רבי ירמיה מרבי זירא, שאל אותו שאלה, לרבי מאיר דאמר, בהמה במאי אישה ולד מעל יהו. זאת אומרת שאישה שנולד לה בהמה, ולד בהמה, הוא נחשב כמו ולד רגיל לגבי תומת לידה. מה יעדין? קיבל בה אביה קידושין מהו? אם אחת שאשתו הפילה דמות בהמה, והוא הלך והציע לאיזשהו אחד שיקדש את את הוולד הזה, את הבהמה הזאת. משהו עזוי לגמרי. תמוע לגמרי. היית רוצה לתת לי כסף קידושין בשביל שאני אחתן לך את הבת שלי? הרי, ידוע, הרי אנחנו יודעים שהתורה מתירה לאבא לקבל כסף קידושין מבחור וככה לחתן לו את ביתו. כמובן זה לפי כללים מסוימים. אבל על כל פנים, מה יעדין? מה היה הדין? מה, 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 מה פרוש מה היה הדין? אומרת הגמרא, למה נפקא מינה אם היא מקודשת או לא? ליצורי באחותה, עם אותו אדם שנתן כסף קידושין לאבא בשביל לקדש את אותה, את אותו נפל כדוגמת בהמה. האם הוא ילך עכשיו וירצה לקדש את, את האחות, זאת אומרת את הוולד, את הבן, את הבת של אותו אדם שאשתו הפילה נפל, זאת אומרת אישה הפילה נפל כדוגמת בהמה, ולפחות מזה יש לה בת גדולה. האם אותו אחד שנתן כסף קידושין לאבא בשביל אותו נפל, האם הוא יוכל אחרי זה לקדש את הבת הגדולה שיש לאותה משפחה? זו שאלה. שואלת הגמרא, מה השאלה פה בכלל? למימרא דחיי? וכי הוולד הזה בכלל יכול לחיות? ובזמן שהוא חי, יהיה אסור להתקדש. אם אחד קידש את הוולד הזה, יהיה אסור לקדש את אחותו. ואמר רב יהודה, אמר רב, לא אמר הרבי מאיר, אלא הועיל ובמינו מתקיים. מה שרבי מאיר אומר שהאישה שמפלת דמות בהמה וחיה, היא תהיה טמאה לידה, זה לא בגלל שבאמת הבהמה והחיה הזאת יכולים לחיות. הם לא יכולים לחיות. רק כיוון שבמינם, זאת אומרת, בהמה וחיה אחרת יכולה לחיות, אז גם אם האישה הפילה כדמות בהמה וחיה, היא תהיה טמאה לידה. אז אם כן רואים מפה שלא שייך איסור אחות אישה, כי לא שייך היא תחיה בכלל, איך אפשר לקדש? אומרת הגמרא נכון, באמת השאלה הזאת היא לא מציאותית. אמר רב אחא בר יעקב, באמת רבי ירמיה ידע שהשאלה הזאת היא לא מציאותית, עד כאן הביאו רבי ירמיה לרבי זהירה לידי גיחוך. הוא רצה, הסיבה שהוא שאל את רבי זהירה את השאלה הזאת, כי הוא רצה שרבי זהירה ייתן חיוך, שיבין את הבדיחה ויצחק. אבל ולא גחיך, רבי זהירה בכל אופן מאוד מאוד החזיק את עצמו לא לצחוק. מה הסיבה שרבי זהירה לא צחק? אז מביאים ככה. כתוב שמיום שנחרב בית המקדש אסור לו לאדם למלות פיו שחוק בעולם הזה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו, רק בזמן של הגאולה. אבל זה הכוונה, אומר הריטב"א, רק לצחוק בצורה מוגזמת, אבל חיוך קל מותר, שחוק מועט מותר. אבל רבי זרע החמיר על עצמו לא לצחוק בכלל. אז רבי ירמיה בא ורצה לגרום לו כן לצחוק, למה? אומר הערוך לנר, הוא מביא בשם הזוהר הקדוש, שאם אדם צוחק בדברי תורה, לא על דברי תורה כמובן, אדם שמח עם דברי התורה, זה מותר. אז לכן הוא רצה להגיד לו כזה מין שאלה, כדי לגרום לו לאיזשהו שחוק. אבל, כמובן רבי זרע החמיר על עצמו גם בצחוק הזה, לא לצחוק. מה שיפה פה זה שהמילה זרע, רבי זרע, המילה זרע ראשי תיבות, לא כמו הסדר של האותיות, אבל אימה יראה רטט זיה. כמו שכתוב שדברי תורה צריכים ללמוד באימה, ביראה, ברטט ובזיה. אז זה הראשי תיבות של השם שלו, של רבי זרע. אומרת הגמרא גופה, למדנו ונחזור לגופם של דברים. אמר רב יהודה אמר רב, לא אמרה רבי מאיר, שאחת שמפילה דמות באימה, חיה היא תהיה טמאה טומאת לידה, אלא הועיל ובמינו מתקיים, בגלל ש... בהמות וחיות אחרות יכולים לחיות, אז גם אם אישה מפלת כדוגמת בהמה וחיה, היא גם כן חייבת, לשמור דיני טומאה וטהרה כמו יולדת, והסברנו לפי זה שלא שייך שאישה תפיל דמות בהמה וחיה, והבהמה וחיה ישרדו, לא שייך שהם יחיו. מביאה הגמרא ראיה, אמר רבי ירמיה בדיפתי, אף ענן נמי תנינה, יש לי ראיה משנה במסכת בחורות, שבאמת אחת שמפילה כדמות בהמה, חיה ועוף, זה לא יכול להתקיים הוולד הזה. משנה מדברת לגבי בחור. בחור יש לו שתי משמעויות. קודם כל זה שהוא פטר רחם, צריך לתת 5 סלעים לכהן ולפדות אותו, לעשות פדיון הבן. דבר נוסף, אחרי ה-120 של האבא, אחרי שיש ירושה, הבחור מקבל כפול משאר האחים בירושה, פי 2. המשנה פה מדברת על מקרה של ולד, שהוא מקבל פי 2 בירושה, אבל לא חייבים לתת עליו פדיון הבן. למה? כי בשביל שיצטרכו לתת פדיון הבן, התורה אומרת פטר רחם. זה שהוא פתח את הרחם של האמא, זה שנולד ראשון. אבל אם לפניו מישהו שנולד, רק מה הוא לא התקיים, אז זה שנולד אחר כך הוא הבכור לנחלה, אבל פדיון הבן לא יצטרכו לתת עליו. והמשנה מביאה דוגמה, מפלת כמין בהמה, חיה ועוף, ואחר כך נולד לוולד רגיל. הוולד הזה מפצד אחד נוטל פי 2, אבל לא חייבים לתת עליו פדיון הבן. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, הוולד הראשון בכלל לא נקרא בכור, עד שיהיה בו מצורת אדם. אבל אם אחת קודם כל הפילה כדמות בהמה, חיה ועוף, אחר כך נולד לוולד רגיל, אז הוא גם יהיה בכור לפדיון הבן הוולד הרגיל הזה. יצטרכו לפדות אותו. אומרת המשנה, לא. והמפלת, סנדל, מה הכוונה סנדל? מדובר פה שבהתחלה היו פה 2 תאומים. היא הייתה מעוברת ב2 תאומים, והתאום דחק את הפנים של הוולד הזה. זאת אומרת, אחד דחק את הפנים של השני, עד שהוא פשוט יישר לו את הפנים. כל הפנים שלו נראים בלי שום, אין צורת פנים. או שאישה הפילה שליה. שליה זה השק שבו העובר אמור להיות בזמן שהוא במי אמו. עכשיו, היא הפילה שליה ולא רואים פה ולד. אבל יש כלל שאין שליה בלא ולד. חייב להיות שהיה פה ולד רק שהוא נימוח. או אישה שהפילה שפיר מרוקם. שפיר הכוונה האור של הוולד הוא מרוקם, שניכר בו האיברים, חלק מהאיברים, אבל אי אפשר להבחין בצורה של האדם. או, והיוצא, לדעבורנו, מחותך לחתיכות, אז ככה, כל אחד מהדוגמאות שהבאנו, מה יהיה אם אחר כך יוולד עוד ולד, הבא אחריו, הוא יהיה בכור לנחלה, הוא יקבל פי שניים בנכסי אביו, ואינו בכור לכהן, לא יצטרכו לפדות אותו. טוב, עכשיו, מה ראיה מהברייתא הזאת? ואיסל כדעתך דחיי, אם אישה שמפילה כדמות בהמה או חיה או עוף, הוולד הזה יכול לחיות, הבא אחריו בכור לנחלה מהווי. אז אם כן, הוולד שיוולד אחר כך, הוא נחשב בכור לקבל פי שניים? ודאי שלא. למה באמת לא? הוא נולד אחרי ולד רגיל. אלא למה הוא לא נקרא ולד רגיל? כיוון שהוא לא יכול לחיות. אמר רבה, לא. לעולם דחיי. באמת יכול להיות שאישה שמפילה כדמות בהמה או כדמות חיה או כדמות עוף, הם יכולים להתקיים. מה תגיד, זה ולד רגיל? מה, הוולד השני לא יקבל פי שניים? מה פתאום? משני אתם, לגבי נחלה, כתוב, דאמר קרא, כי הוא ראשית עונו, ראשית כוחו, ככה כמו הפירוש הפשוט, ולכן לא משפט הבכורה, הוא מקבל פי שניים. הבן הזה הוא תחילת הכוח של אבא, לכן הוא מקבל פי שניים. עכשיו, דורשים מזה, מה שכתוב עונו, מי שליבו דווה עליו, מלשון עונן, עונו מלשון עונן, מי שהאבא נהיה עצוב, אם חלילה וחס הוא נאלץ לאבד אותו. אבל, אז כזה ולד, הוא נקרא ראשית עונו, לא משפט הבכורה, אבל כדמות בהמה, חיה ועוף, איזה אבא יבכה אם הוא יאבד אותו. יצא זה שאין ליבו לדווה עליו, אבא לא מצטער עליו כל כך, בצורה של ענינות. ולכן זה לא נחשב בכור. באמיני רב עדה ברעבה מהבית. לרבי מאיר, דאמר, בהמה במאי אישה, ולד מעליה הוא. רבי מאיר סובר שאם יש ולד בצורה של בהמה, נקרא ולד לכל דבר, ואם את מעל לידה, כשהיא תפיל אותו. נשאלת השאלה, מה יהיה הדין במקרה הפוך? אדם במאי בהמה מהו? שאלה ממש ככה, שאלה מעניינת. מה יהיה הדין? אדם שחט בהמה ומצא בפנים תינוק בדמות אדם. מהי? האם הולכים אחרי האמא ויהיה תינוק כבהמה? או שהולכים אחרי הסברה שאם צורתו אדם הוא לא בהמה? אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? להשתרו יהי באכילה? האם יהיה מותר לאכול כזה דבר? שואלת הגמרא ותפשוט לי מיד רבי יוחנן, למה אי אפשר לתרץ את זה מדבריו של רבי יוחנן? אמר רבי יוחנן, שוחט את הבהמה, בהמה טהורה. הדין הוא שאדם ששוחט בהמה והוא מוצא בפנים עובר, אז במקרים מסוימים הוא יכול לאכול את העובר הזה בלי שחיטה, זה נקרא בן פקוע. אבל אם הוא מצא בדמות יונה, יונה מותרת בדרך כלל באכילה. פה במקרה הזה היא תהיה אסורה באכילה, למה? כי לא דמות אמה. זה לא כמו הדמות של האמא. אז אותו דבר, אדם במאי בהמה, העובר הוא לא דמות אמו, אז אם כן הוא יעשו באכילה. אומרת הגמרא, אחי, אשתם אתה מדמה אם יש יונה במאי הבהמה או שיש אדם במאי הבהמה. האטם, יונה שנמצאת במאי הבהמה, לא פרסות איקה ולא פרסה איקה, אין לה פרסה בתחתית של הרגל, וודאי שהפרסה לא סדוקה לשניים, שעל ידי זה ייראה שיש לה שתי פרסאות. סימן הטהרה של הבהמה. ולכן, היא תהיה אסורה באכילה, גם אם היא במאי בהמה טהורה. אבל הכה, אם אדם, אם יש במאי בהמה, אדם, נמצא אדם במאי בהמה, כן, שהיא הייתה מעוברת בו, נעיד פרסות לקה. יכול להיות שהפרסות לא סדוקות כמו בהמה טהורה, פרסה מייעיקה, אבל יש לו עקב ברגל, שזה נראה כמו דמות פרסה. ולכן, אפשר לומר, שאם הדין שלו כמו בהמה, הוא יהיה מותר באכילה. ואם הוא נמצא בהמה אחרי השחיטה, כמו שבהמה שהפרסה שלה לא סדוקה, היא אמורה להיות אסורה, אבל אם היא נמצאה במאי בהמה טהורה, היא תהיה מותרת באכילה, אז גם האדם יהיה מותר באכילה. זה בעצם הספק של רב עדה בר רבה. טוב, עד עכשיו דיברנו על דעת רבי מאיר, שאישה שמפילה כדמות בהמה חיה ועוף, זה נחשב לידה והתמאה כתומת לידה. עכשיו מביא הגמרא דעת חכמים, וחכמים אומרים כל שאין בו וכולי, כל שאין בו מצורת אדם, אינו ולד. אמר רב ירמיה, בר אבא אמר רב, הכל מודים. זאת אומרת, חכמים בזה יסכימו לרבי מאיר. אם גופו כמו תייש ופניו כמו אדם, מה קובע? הפנים, ולכן הוא נחשב אדם. עכשיו, אם גופו אדם ופניו כמו תייש ולא כלום, אז הוא נחשב כמו בהמה, כי הפנים גם פה קובעים. לא נחלקו, מחלוקת של רבי מאיר וחכמים, אלא כשפניו אדם ונברא בעין אחת כבהמה. יש פה אדם, אבל יש פה העין שלו כמו בהמה מסכן. שרבי מאיר אומר, יש בו בת פנים שלו מצורת אדם. בפנים. אז לכן הוא נחשב אדם. וחכמים אומרים, רק אם כל צורת פניו וצורת אדם, אז הוא נחשב כמו אדם. אבל אם מעט מצורת פניו כבהמה, הוא נחשב בהמה. שואלת הגמרא, אמר לו לרב ירמיה בר אבא, יש גאי לגורסים, אמרו לו, ואיפכא תניא, למדנו ברייתא בדיוק הפוך, רבי מאיר אומר, אפילו אם כל שהוא מצורת הפנים, מצורת אדם, אפילו אם כל פניו כמו תייש, ויש לו רק עין למשל, כמו אדם, כבר הוא נחשב כאדם. וחכמים אומרים, אם חצי מצורת הכוונה, אם חצי מצורת פניו כמו אדם, הוא נחשב אדם. לא צריך שיהיה כל פניו כפני אדם. מתרצת הגמרא, אמר להו, אז אביר מהבר אבא אמר להם, אי תניא, תניא, אם אתם למדתם מרבותיכם ברייתא שאומרת בצורה כזאת, בסדר, אתם יכולים ללמד כמו שלמדתם, אבל אני למדתי מרב מה שאני אמרתי לכם, רב הוא נחשב תנא, אז אני סומך על מה שהוא אמר. הרבה פעמים כשכתוב אי תניא תניא, הכוונה שהחכם שאמר את זה מודה. פה הוא לא מודה. הוא אומר, אתם יכולים לסבור כמותכם, כמו שאתם הבאתם את הברייתא, אם יש כזאת ברייתא. אבל אני קיבלתי מרב אחרת מהברייתא הזאת, ורב יש לו סמכות לחלוק על ברייתא, כי רב היה כמו תנא. הוא היה אחרון התנאים וראשון האמוראים. אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, אחד שהפיל הנפל, שחלק מהפנים שלו נראה כמו אדם. אז אמו לא תהיה טמאה לידה, כמו לידת אדם, אלא אם המצח מעל העיניים, והגבינים, הגבות של העיניים, והעיניים, והלסתות, וגבות הזקן, הכוונה לסנטר, עד שיהיו כולם כאחד כמו דמות אדם, רק אז זה נחשב אדם. רבא אמר בשם חכם שנקרא חסה, מספיק שצד אחד יהיה כמו כצורת אדם, דהיינו, המצח, חצי מהמצח, והגבין, כוונה אחד מהגבינים, והעין אחת, והלסת אחת, וגבות הזקן, הסנטר בצד אחד של הזקן, עד שיהיו כולם כאחת, שיהיו כצורת אדם. בתגמר, ולא פליגי רבי ירמיה ורבה, שניהם סוברים כמו חכמים, רק יש להם מחלוקת מה דעת חכמים. מה שרבי ירמיה בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, זה כמאן דאמר, כמו רבי ירמיה בר אבא בשם רב, שלפי דעת חכמים צריך להיות כל צורת, דיינו, כל הצורת פנים שלו צריך להיות כמו של אדם, ואפילו אם קצת מצורת פניו זה כמו בהמה, הוא כבר לא נחשב כמו אדם. מה שרב אמר בשם החכם שנקרא חסה, כמאן דאמר, כשלפי חכמים מספיק, גם אם חלק מצורת פניו ולא צריך להיות כל פניו כפני אדם. שואלת הגמרא, מי טבעי? הברייתא, למדנו ברייתא. צורת פנים שאמרו, חכמים אומרים שהוולד צריך שיהיה לו צורת פנים כדי שאמו תהיה טמאה לידה, אפילו אם כל פניו זה כמו פרצוף של בהמה, ויש לו רק פרצוף אחד מן הפרצופים, דהיינו רק איבר אחד על הפנים שלו זה כמו אדם, למשל יש לו עין אחד כמו אדם, או חלק מהמצח, או לסת, חוץ מן האוזן, אם כל הפנים שלו כמו בהמה, ורק האוזן זה כמו צורת אדם, זה לא הופך אותו להיחשב כאדם. למימרה, חורה נראה שהברייתא הזאת, כמו הברייתא הקודמת שלפי חכמים, לא צריך שכל הפנים שלו יהיו כמו פני אדם, אבל רואים מפה בכל אופן הברייתא הזאת, דמחד נמי סגיה, מספיק שיש לו איבר אחד כמו של אדם כדי שיחשב אדם, לא צריך שיהיה חצי מהפנים כצורת אדם. ואם כן, למה אומר רבא בשם חסה, שלפי חכמים צד אחד צריך לגמרי להיות כמו צורת אדם, ואמרנו שהוא סובר כמו דברי הברייתא, אם תרצת לגמרא, מה רבה יהיה? באמת זה ברייטה שסוברת אחרת לגמרי מהברייטה הקודמת. כי טניה היא, שאפילו פרצוף אחד מהפרצופים, לא הכוונה שמספיק עם איבר אחד מהאיברים של הפנים יהיה כדמות אדם כדי שהוא יחשב אדם, אלא לעכב טניה, הכוונה שאפילו עם איבר אחד מהאיברים של הפנים לא דומה כשל אדם, זאת אומרת הפוך, זאת אומרת צריך שיהיה לגמרי דומה לאדם, מספיק שאיבר אחד זה לא כמו של אדם, כבר אין דינו אדם ואימו לא תהיה תמיה לידה. חוץ מהאוזן, מה הכוונה? שאם הוא לגמרי נראה כמו אדם, גם אם האוזן שלו לא נראית כמו אדם, אז עדיין יש לו דין של אדם, ואימו תהיה תמיה לידה. וכמאן דאמר, כל צורת, כמו אביר מאבר אבא בשם רב, שחכמים סוברים שצריך שיהיה כל צורת הפנים כפני אדם. זה הסבר אחד. והיא באה את אימא. לעולם הברייתא באמת הולכת, הברייתא שאומרת אפילו פרצוף אחד מן הפרצופים הולכת, כמאן דאמר, מצורת, שאפילו אם חלק מהצורה של הפנים זה כמו של אדם, כבר הוא נחשב כאדם ואימו תהיה תמיה לידה. ומה אחד? אם כן קשה על רבא בשם חסה, לא. הוא יגיד שמה הכוונה בברייתא? פרצוף אחד. לא הכוונה שמספיק שיהיה אחד באמת. לא שמספיק שיהיה רק אחד מהם, אלא צריך שיהיה איבר אחד מכל אחד. לא מספיק שיהיה עין אחת, אלא צריך שיהיה איבר אחד מכל אחד, אלא צריך שיהיה עין אחת, גבה אחת, לסת ומצח שבצד אחד, שיהיה כמו אדם, כמו שאומר רבא בשם חסה. כך צריך להסביר דברי הברייתא. אמר רבא, אם הוולד נברא בעין אחת, או הוא בירך אחד, אז אם זה מן הצד במקום הנכון, זה אמנם יש לו רק איבר אחד, אבל זה במקום הנכון לפחות, אז אם עוד מעל לידה, אבל אם אותו איבר יש רק אחד והוא גם לא במקום הנכון, הוא נמצא באמצע, אז אם עוד תאורה, זה לא נקרא אדם, זה נקרא בריאה אחרת. אמר רבא, אם ולד נולד ושתו נקוב, הוושת שלו נקובה, הוא נקרא טריפה. אז אמו טמאה. למה? כי רבא סובר שטריפה חיה, זאת אומרת שטריפה יכולה לחיות 3 שנים גם. לא כמו אלה שסוברים שטריפה יכולה לחיות הכי הרבה 30 יום או הכי הרבה 12 חודש, שאז זה כבר נקרא שהיא, מת, שהיא נחשבת לא בר קיימה. לפי רבא זה נחשב בר קיימה, לכן אמו טמאה כמו יולדת. אבל אם ושתו אטום, דהיינו סתום, אמו טהורה, כי לא שייך לחיות בצורה כזאת. אתם מדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. עד כאן דף כ"ג.